אנחנו מנסים להבין את השאלה היסודית הזאת, מה זה חצי משום יד מול הדין של חצי משום שליחות. וכמובן הסוגיה עוסקת בנציגות, מה הקשר בין האדם לבין החצר, נציגות של יד או נציגות של שליחות. יש שאלה אחרת ונחפש את השאלה הזאת, כי השאלה הזאת היא לא עומדת שם על פני השטח, מה אופי הקניין של החצר. הגמרא לא מתייחסת לכך, כל התייחסות של חצי משום יד, משום קניין, מה הקשר ביני לבין החפץ? אבל מה בפועל עושה הקניין חצר? זאת שאלה הרבה יותר קשה להגדיר ולחפש אינפורמציה, אבל זאת כנראה אולי שאלה יותר יסודית. מה מעשה קניין של החצר? כל שליח שאני ממנה צריך לעשות מעשה קניין. אז גם אם אני קורא לחצר שליח, איזה קניין הוא יבצע? וכמובן, גם אם אני אומר שזה יד, איזה קניין החצר יבצע? טוב. נקודה שנייה ראינו שיש הבדל בין הטרמינולוגיה שנותן לנו לחשוב שיש כאן שתי הבנות לגמרי שונות ושני מושגים לגמרי שונים לבין הנפקא מינה, שאין הרבה נפקא מינה. נפקא מינה אחת בין חצי מטעם יד ובין חצי מטעם שליחות זה בעל כוחו, אם האדם יכול לגרש אישה בעל כוחו, השם אני זקוק לחצי מטעם יד כי השליחות לא תתאפשר. וכדי להגיע ליד, ראינו את הגמרא בגיטין שצריכים איזה סמיכות, ההצמדה בין אדם לבין החצר כמו יד. ונקודה שנייה, בקטנה. בקטנה אין שליחות. חשבנו שגילינו עוד מקרה של גניבה, שאין שליחות לדבר עבירה, אבל הגמרא אמרה לנו, וכמובן דחינו את הגמרא, שגם אם חצר מטעם שליחות, ייתכן חצר בגניבה, כי השליחות של חצר בכל מקרה תהיה שונה. והשליחות הזאת תהיה מתאים לעבירה. זה בעצם מבחינת סקירת הדברים. אנחנו נכנסנו לתוך השאלה הזאת. כשחז"ל השתמשו במילת יד, בתורה עד להודעה הבאה, ואולי היום תהיה הודעה כזו, אבל בתורה עד להודעה הבאה, ב-99% מהמקרים, יד זה יד פיזית, זה ברור. אבל בעולם של חז"ל, כשהגדירו חצר מטעם יד, מה הכוונה? הם אמרו שחפץ תפוס בחצר כאילו תפוס בידי, שנראה את החצר כהרחבת היד. לא שאני אומר שחז"ל השתמשו ביד רק כדי לעשות הנגדה בין חצר מטעם יד לבין חצר מטעם שליחות. כי בכל זאת מדובר בחצר שיכולה לקנות לי גם במקומות ששליחות לא קיימת, למשל בעל כוחו או בקטנה, אבל יד זה לא בהכרח בעולם של חז"ל הרחבת היד לא, זה סופר שליחות, זה משהו אחר משליחות, לא אמרתי סופר שליחות, אבל אני לא חייב להקצין ולהגיד שחצי מטעם יד כאילו תפוס בידי, אני רק חייב לחסות את ההלכות. וכדי לחסות את ההלכות, אני רק חייב להגיד שזה לא שליחות, אבל אני לא חייב להגיד יד ממש. ואנחנו הגדרנו את הדין האחר, שזה לא הרחבת ידי, אלא דין של רשות. התורה מחדשת, שגם חפץ מונח ברשותי, קנוי לי, כמובן, מה אופי הקניין עדיין לא ברור, אבל לא כאילו תפוס בידי. אנחנו ראינו ארבע נפקמינות, והיום נמשיך. נפקמין אחת, תוספות בדפתת. תוספות בדפתת הסבירו את הפסול של חצר מהלכת, כי החצר אינו דומה ליד, כי ליד יש תנועה. כנראה שתוספות תפסו שהחצר מטעם יד זה יד ממש. וחצר שאינה דומה ליד, כי יש לה תנועה, חצר מהלכת, או יש לה תנועה אוטונומית, היא לא תהיה מטעם יד. זאת הבנת התוספות, יש הבנות אחרות, למה חצר מהלכת פסולה? עיין בדפים, עיין בשיעור הקודמים. אני לא מוכרח להעמיד תמיד את היד הפיזי כדגם לחצר. חצר זה דין עצמאי. יש רשות וכל דבר מונח ברשותי. כנראה לי. נפקא מינה השנייה, חזרנו על הסוגיה של דל הרמות. הסוגיה של דל הרמות, העלינו אופציה שחז"ל תקנו של דל הרמות של אדם הפכות להיות חצרו. איך, איך? זימרי אומר שחצר מטעם יד זה תפיסה כאילו הוא בידי. אז אפשר לומר שאם עובר את דל הרמות ואני עומד שם, אז לזמן חז"ל תקנו שדבר בדלת אמותיי תפוס בידי. אבל להתחיל להגדיר את הדלת אמות שלי כרשות אז אם חצר מטעם יד זה דין אחר, אז מאוד לא סביר שבדלת אמות יש דין של חצר, ועל כורחנו דלת אמות זה דין אחר, לא מדין חצר. בדקנו את המחלוקת אולה ורבשיה בגיטין עין זין, נחזור לסוגיה הזאת, אם ירצה השם, בסוגיה הבאה. אין ספק שאולה כנראה ראה את היד הפיזי כדגם לחצר, וכמו שיד הפיזי אני צריך, אני סמוך וצמוד ליד אז גם בחצר, צריך להיות צמוד כדי להגיע לחצר מטעם יד, על זה נעסוק בהרחבה בשיעורים הבאים. ולסיום, לפני שנגיע ללימודים, דיברנו על התוספות והרמב"ן בבבא בסא. האם ייתכן יד כשאין אדם שעליו אתה יכול להגיד שחצר זאת הרחבת היד, ומדובר בהקדש? בהקדש אולי אין אדם, וזאת הסיבה שאולי לפי התוספות אין חצר מטעם יד בהקדש. הרמב"ן חולק בהסיבה שהדבר שנופל לחצר של הקדש אין בו מילה, זה חידוש של מילה, לא חידוש של חצר. היום נעסוק בלימודים, נחזור שוב פעם ללימודים, התחלנו לעסוק בלימודים, ואחר כך נעבור למחלוקת מעניינת בין הרשב"א והרייבד בגיטין, רק שוב פעם כדי להמחיש, שכנסתי את הלימודים, קראתי את זה במקורות. נדבר על מחלוקת אביי ורבא בגיטין, אבל למחלוקת הזאת נצטרך לחזור, בעצם שם בשיעורים הבאים. ונדבר על המחלוקת רבי שלוקש רבי יוחנן למסקנה, שאם לא חולקים, האם חצר מטעם יד או מטעם שליחות. כולם מודים שחצר מטעם יד. כל השאלה היא אם מרחיבים חצר מטעם יד מגט למציאה, מרחיבים חצר מטעם יד מקטנה לקטן, את הגמרא בדף יוד, ונדבר קצת על שיטת רש"י המפורסמת, אם יש באמת קניין יד. אם אתה רוצה להגיד שחצר זאת הרחבת יד, זאת בהנחה שיש דבר שנקרא קניין יד. ושיעור הבא, אמרת השם מחר, נתחיל את הסוגיה הבאה של חצר משתמרת, שאי אפשר לדבר על חצר מטעם שליחות עד שלא נעסוק בסוגיה הזאת. אז ניסיתי לפלח את הסוגיות פה. אנחנו חצר מטעם יד, אפשר לבחור כל מיני קטעים בכל מיני מקומות, אבל חצר מטעם שליחות, הדין הזה, הסוגיה הזאת תחייב אותנו לצלול עמוק לתוך הסוגיה הבאה. ייקח לנו איזה שיעור, שני שיעורים, ואז ננסה להגדיר מה זה חצר מטעם שליחות, ואחר כך נחזור לשליחות לדבר עבירה, רק כדי שתשמעו את הראש, במקום ללמוד כל מיני שורות פה ושם בצורה מבודדת. אוקיי? טוב. אז מה ראינו בלימודים? ניסינו לחבר בין הלימודים לבין הדין של חצר מטעם יד. שוב פעם, כל הדיון שלנו היום, איך להבין חצר מטעם יד. חצר מטעם שליחות, אנחנו נניח המדף באיזשהו מקום, איך להבין חצר מטעם יד. אז נתחיל בגט, כפי שהתחלנו, ונעמיק קצת יותר, ואז נגיע לשיטת רש"י, נתעלם קצת מגניבה, נחזור לגניבה כשנגיע לסוגיה של שליחות לדבר עבירה. אוקיי, מה לפי התוספות? איך אני לומד את הדין של חצר מטעם יד? יפה, כלל ופרט וכלל. שבעצם אני מתחיל עם מילת יד בתורה, ושוב פעם, כפי שאמרתי לכם, כל הדיון זה איך חז"ל השתמשו במילת יד. אבל הפשטות, פשטות, פשטות, פשטות בתורה, המילה יד זה יד, יד פיזי. אז יש לי את המילה ונתן בידה, ואני ארכיב איזו עטיפה של כלל וכלל משני צדדי הפרט. אז כתוב ונתן בידה ושילחה לפי התוספות, או לפי הבנת רבינו פרץ בירושלמי, זה לא הבנה פשוטה בירושלמי, אני מרכיב כלל ופרט וכלל ונתן בידה, ועוד ביטוי ונתן שבא בהמשך הפרשה. ואז בסופו של דבר, הדגם של הקניין, הליבה של הקניין, הגרעין של הקניין, הוא תפיסת יד פיזי, ונתן בידה. אלא שיש חשש של כלל ופרט וכלל, שנותן לי את האפשרות למתוח קצת את הגדר, להגיד קצת, להגמיש קצת את הגדר. לא רק את היד הפיזי, אלא דבר הדומה ליד. זאת אומרת, לפי הבנת התוספות, אני שוב פעם בכיוון הזה של חצר מטעם יד ממש. וכל החידוש של הכלל הפרט הוא כלל, שזה לא יד אמיתית פיזית, אבל זה סוג של הרחבת יד, כאין הפרט. חצר מטעם יד זה כאין. בניגוד לכך, הבנה הפשוטה של הישלמי, וידיעה הראשונה בישלמי, שסתם איזה ריבוי, כתוב ונתן בידה. לו התורה כותבת פעם אחת ונתן, הייתי אומר דווקא בידה, באה התורה ומכפילה עוד מילה, להגיד שלא רק את היד, אלא גם החצר. הלימוד הזה לא מעמיד את היד של התורה באמצע כדגם, ואז אני מרחיב חצר מטעם יד הפיזי. הביטוי הזה, הלימוד הזה, פשוט מרבה. לא רק יד תופסת פיזית, אלא גם חצר. מה החצר? לא יודע. לא בהכרח כאילו תפוס ביד. החצר זה דין אחר, זה לא חס וחלילה שליחות, זה יותר משליחות, אבל מה שאנחנו קוראים דין אחר, דין של רשות. אז לפני שנגיע לחלק השני של הלימוד הזה, ועוד לפני רש"י, כבר רואים מגמות בלימודים. הלימוד בגמרא לא ברור, הגמרא רק אומרת ונתן בידה, גגו חצרו וכרכיפו מנין תלמוד לומר ונתן בידה, רשי אומר מה שהוא אומר, נדלג על רשי כרגע, אבל ההבדל בין התוספות לבין הישלמי, ותוספות בין הפרץ נותן דעה אחרת בישלמי, כנראה כבר משקפת את שני ההבנות בחצר מטעם יד. אם חצר זאת הרחבת יד, או חצר זה דין אחר. אבל גם כאן, יש לדון קצת בנושא משני, אבל חשוב מאוד. איך אני יודע שהלימוד מגט נותן לי לא רק את חידוש של דין חצר, אלא חצר מטעם יד? אולי חצר שאני יכול לגרש אישה בה, היא לא מטעם יד, מטעם שליחות. אז זאת שאלה שנייה בראשונים, אבל חשובה. בסדר, יש לי לימוד. נשכח שנייה מה הלימוד, אבל יש לימוד שאפשר לגרש אישה בנתינה לתוך חצרה. נו. איך אני יודע שזה מטעם יד? אולי זאת מטעם שליחות. מה אומר רש"י למשל? מעניין שזה רש"י. כן. יש לי כבר בסיס הלכתי לשליחות, פסוקים. התורה מחדשת דין חצר על כורחי שזה יותר משליחות. שוב פעם, ברש"י, שזה מאוד מעניין, ברש"י, אני לא בונה על יד הפיזית. יש לי שתי נקודות דאטה. יש לי שני דברים שאני יודע. קודם כל, יש מושג של שליחות, ולזה אני לא זקוק לפסוק. חידוש רש"י, אני זקוק לפסוק לשליחות מטעם חצר, לזה נחזור אליכם כשנגיע לשליחות מטעם חצר מטעם שליחות. אבל רש"י מבין שאם חצר מטעם שליחות, אני יכול ללמוד אותם פסוקים של שליחות. ואז נקודה שנייה, התורה מחדש על דין חצר. אז על כורחי החצר הוא לא שליחות, כי יש כבר פסוקים לשליחות. אז אני זקוק לפסוק לחצר. אבל אין כאן אמירה חיובית שהחצר הוא יד פיזי. אני לא בונה על יד, לא מתחיל עם יד. אני רק אומר שהאופציה האחרת של שליחות היא לא קיימת, אז אני מחפש משהו בפסוק שהוא לא שליחות והוא לא יסבול משליחות. מי אומר דבר דומה לרש"י, מבנית, שאין לי פה אמירה של חצר מטעם יד התורה? מי אומר שבעצם יש לי הלכה, חצר, עובדת, ועל כורחי זה לא שליחות, אז חצר הוא יותר משליחות, אבל הוא, מי הזכיר את המילה יד? מי אני מתאר? תוסס. תוסס אומר, יש לי חצר, ואני יודע שגירושי אישה קטנה אינה עומדת בתנאים של שליחות. כי אין שליחות בעל כוחו של אדם, ואין שליחות לקטנה. אז על כורחי אני חייב לחפש מנגנון של לא שליחות. איך אני מגדיר את המנגנון? לא יודע בכלל. נקרא לזה יד. חז"ל השתמשו במילת יד כקונטרסט, כקונטרה לשליחות. זה לא שליחות, זה משהו אחר. אבל אני לא מגיע לאיזו אמירה שהחצר הופך להיות הרחבת היד. אני עובר את השביל הזה, אני אומר, יש החצר, ועל כורחי הדין של ונתן בידה, מחדש לי הלכה שהיא לא שליחות. למה? כי לפי רש"י יש כבר פסוקים לשליחות. והתוספות כי המציאות של חצר בקטנה שמתגרשת, היא לא עומדת בקריטריונים של שליחות. אז על כורחי אני מחפש משהו שהוא לא שליחות. מה זה? לא יודע. אני לא מתחיל עם יד. בניגוד לרש"י ותוספות, מי אומר, מוצא איזה ברייתא, שמכיוון שכל הלימוד פה הוא דרך המילת יד, אז על כורחי אני מגדיר את החצר מטעם יד ולא מטעם שליחות. את מי אני מתאר?
הרמב"ן.
אז אני רוצה שתראו את ההבדל בין הרמב"ן, כי יש כאן לימוד כפול. לפעמים יש לנו לימוד אחד, אבל פה זה לימוד עם שני רבדים. קודם כל, איך אתה יודע שיש מושג של חצר שמגרשת את האישה? נקודה שנייה, כאן אנחנו לא סתם לומדים את ההלכה, אנחנו לומדים חצר מטעם יד, אני חייב להגיע לחצר מטעם יד, זה דרשה מאוד נדירה. בדרך כלל יש הלכה, הגמרא מספקת דרשה, ואז ראשונים מתלבטים מה הגדר. כאן הגמרא כבר מגדירה, אנחנו מגדירים את ההגדרה, אבל כאן הגמרא כבר עושה הגדרה של חצר מטעם יד, אנחנו שואלים מה הכוונה של יד. אבל כאן, כדי להגיע לחצר מטעם יד, אתה צריך לשאול שתי שאלות, מה הלימוד, ולמה הלימוד הזה לא מלמד אותי שליחות. אז לפי רש"י והתוספות, בגלל שאי אפשר להגיד שהלימוד הוא שייך לשליחות, כי הוא לא עומד בקריטריונים, יש כבר פסוקים, ואז הלימוד הסופי של חצר מטעם יד מהפסוק, זה לא יד פיזי, זה פשוט לא שליחות, יותר משליחות. דבר שעומד גם בקטנה וגם בבעל כורחה. לפי הברייתא שרמב"ן בסוף מצטט, בעצם יש אמירה, אני לומד את הכל מיד, קשה לדעת מה הלימוד הסופי של הרמב"ן, אז בואו נניח כרגע, כמו התוספות, שאני לומד את הדרשה, את הדין של חצר, מכלל ופרט וכלל, ואז אני יודע שזה לא שליחות, כי סך הכל אני בונה על הכוכב פה, הכוכב פה הוא היעד הפיזי של התורה. שנייה אבי, ואני אענה על שאלה. זאת אומרת, עד עכשיו עשינו הפרדה. מה הפרדה? בתורה הביטוי יד הוא יד אדם. זה אין ספק. התורה כותבת ונתן בידה, הכוונה היא תגרש אישה בנתינה לידה. בזה אין ספק. אבל יש איזה לימוד, מה לימוד, מחלוקת, אבל יש איזה לימוד, לא רק היד של אישה, אלא גם החצר של אישה. אז אני שואל, האם החצר הזה, שהוא מטעם יד, בלשון חז"ל, חצר מטעם יד, האם הכוונה יד של התורה, יד פיזי, כי אני בונה על מילת יד בתורה, מילת יד בתורה היא בעצם יד הפיזי, ואז החצר זאת הרחבה של יד הפיזי, חצר מטעם יד. או שאני אומר, יש איזה ריבוי, התורה מתארת גירושין דרך היד, והיא גם מתארת גירושין דרך החצר. כמובן, לא מטעם שליחות, חס וחלילה, כי זה לא ייתכן. אבל בסדר, משהו בין שליחות לבין משהו, אבל לא מטעם היד הפיזי. אז מה שהעלינו מבחינת הסברות, אפשר לראות זורם דרך הלימודים. כן, אבי?
לא, רק רציתי להעיר שגם התוספות, על פי הלימוד כלל
ופרט
וכלל, זה גם נשמע
כן,
שם
כן,
לא...
כן, כן, נכון, אז יש איזה שיטתיות בתוספות, נכון.
אבל ראינו שיד גם בתורה יכולה לא להיות
משהו. בסדר, זה השלב הבא, אני עושה שלב, אוקיי? כרגע לא הגענו לכך. כרגע אין לנו שום אינפורמציה שיד בתורה היא לא יד הפיזי. אני רק בונה מסביב דין חצר, השאלה מסביב, אוקיי, זה תוספת, אבל לא מסביב. דביר מעלה את שיטת... דביר כבר מכניס גורם אחר לסוגיה. מה הגורם האחר? מי מעלה את זה? יש פסוק אחד בתורה שממנו משמע שגם בתורה מילת יד היא לא יד הפיזי. הכוונה, כשהתורה משתמשת במילת יד, הכוונה היא משהו אחר. מי מעלה את הפסוק הזה? כן, מי מעלה את זה? זה לא נראה איזה ראשון רש"י. יפה, וישמעו בישלמי ורש"י. ובזה נצטרך לדון. אתה שומע את דבר? קודם כל אני לומד את ה-90% הראשונים. אני לא מביאים את הפסוק, זה רק ישלמי. ברגע שיש לי רש"י, אני צריך להתמודד. כל הזמן סדר. לאט לאט שלב אחר שלב. אז מה טוען רש"י? רש"י טוען שמהפסוק שלו ויקח את כל ארצו מידו, שהוא לא תופס את הקרקע שלו, את כל הנדלן שלו, אז רואים מהפסוק הזה, דרך אגב, איפה הפסוק מופיע? לא מדבר נכון, איפה? איזה פרשה? פרשת חוקת. כן, עם המלחמות עם מואב ימור. שם ייקח את כל ארצו מידו, לא יכול להיות מידו ממש. מזה אני יודע, תקשיבו היטב, שיד והתורה, הכוונה היא לא יד. אני אפילו לא מתחיל עם יד. תזכרו שזאת רש"י. נראה רש"י מפתיע בסוף הסדר, בסוף השיעור. כל הדיון שלנו עד עכשיו היה התנהל. התורה מתארת את הגירושין הקלאסי, יד. השאלה, כשיש לימוד, מה לימוד הוא? הרחבה של היד הפיזי של התורה? או איזה דין אחר מריבוי? כאן אני לוקח זווית לגמרי אחרת. כשהתורה כותבת יד, הנקודת ההתחלה היא לא יד פיזי. לא כותבת יד, הכוונה היא פשוט, פשוט אדם. ואז אם אני רץ עם הלימוד הזה, אז בכלל חצר מטעם יד הוא לא יד פיזי. חצר מטעם יד זה גם בתורה הכוונה. כל השאלה הייתה דביר, בהנחה שהתורה משמשת במילת יד כיד פיזי, מה כוונת חז"ל כשהם חצר מטעם יד, ואיך הגיעו לדין את זה דרך לימודים. אבל אם הדגם, הסטארטינג פוינט, הבסיס הוא לא יד פיזי, כשהתורה כותבת יד, גם התורה לא מתכוונת ליד אדם. התורה כותבת ונתן בידה שמקום רשות, מה זה מקום רשות האישה? ידה, חצרה, גגה, כרפיפה. אבל ברור שאם נלך עם הלימוד הזה, אז ברור שחצר מטעם יד הוא לא יד, כי יד בתורה, אני לא אתחיל עם יד, זה לא הדגם, זה לא הבסיס. כמובן ברש"י יש כמה בעיות. הבעיה הראשית היא מה שרדפה שואל, איך רש"י, מה השאלה של רדפה, מה הקושיה? איך רש"י? את הגמרא איפה? כן. איך רש"י יבין, לא את הכלל פרט וכלל, אבי כי זה לא מופיע במפורש בגמרא, אבל איך שלא נבין כלל פרט וכלל, תרי ריבועים, יש בגמרא שלנו בבב מציע? לימודים. לימודים. כי בלי הלימודים הייתי מצמצם דווקא ליד. אז הצליל בסוגיה היא שיד בתורה היא כן יד, ואני זקוק ללימודים להרחיב לחצר. לפי רש"י, ברגע שהתורה כותבת יד, אני כבר יודע שזה רשות אדם, אולי כוללת יד פיזית, אבל זה משהו יותר כללי. אז איך רש"י יסתדר עם הלימודים? אז כנראה, זה דיון ארוך, כנראה שרש"י יבין, וזה חשוב, זה לא הכי למדני, אבל זה חשוב, שהלימודים אצלנו בסוגיה הם מה שקוראים גילוי מילתא. אין לו לימודים ספציפיים מקומיים שאפשר לגרש את האישה בחצר, או אפשר להתחייב כגנב בחצר. שני הלימודים האלו מגלים לי שבכל התורה כולה, איפה שכתוב יד, הכוונה היא רשות ולא יד. ולא הלימודים האלו הייתי חושב שיד זה כוונה. התורה כותבת בידם, ואין לימודים שרי בנתן, כלל הפרט הכלל, אין לימודים פה. הייתי אומר שיד בתורה זה דווקא יד פיזית. ברגע שיש לימודים, אני לא לומד דין חצר, אני בעצם זה משהו יותר סמנטי ויותר כללי. אני יודע ואני לומד שבכל התורה כולה, איפה שהתורה כותבת יד, הכוונה היא רשות ולא יד. ככה כנראה יש להבין את רש"י. ואז אני לא צמוד ללימודים. הלימודים זה לא לימודים. בסופו של דבר, איך אדם קונה בחצר? כי תורה כותבת יד. כשהתורה כותבת יד, הכוונה היא רשות האדם. כמובן, לא כוללת יד פיזית, אבל לאו דווקא יד פיזית. כוללת יד פיזית. איך אני מגיע לכך? כי יש פסוקים בגט ויש פסוקים בגניבה, אחרי שאני רושם הרבה מקומות שהתורה כותבת, לאו דווקא, יש לימוד שאפשר לגרש אישה בחצר, יש לימוד שאפשר להיות גנב בחצר. אז כנראה שהביטוי יד בתורה זה לא יד פיזי. כי יש לי הרבה הוכחות שאני לא זקוק ליד הפיזי. זה מה שנקרא גילוי מילתא. ואז לפי רש"י, אין לי לימודים. יש לי גילויים. לפעמים צריכים, יש משחק בין לימודים. שלימוד אחד מגלה איך להבין את הלימוד השני. זה שוב פעם נדיר, אבל לפעמים זה קורה. כשיש ביטוי, והביטוי בא לא כמקור ללימוד, אלא כגילוי מילתא על מילה אחרת. וכאן אני מגדיר את המילון של התורה. המילון של התורה הוא שיד זה. כל דבר שהוא רשות אדם כולל יד. ואז ברור שאם נבין את זה ברש"י, אז חצר מטעם יד זה לא הרחבת היד, כי היד הוא לא חשוב. אני לא מתחיל עם דגם, עם איזה פרדיגמה של יד, ואז אני שואל מה זה חצר מטעם יד. כשאתה רואה כתב ונתן בידה, הכוונה היא, תן בתוך רשותה. כן.
שאלת אותו שאתה עדיין, אתה צריך בגט ובגנבה,
אתה שני... זה הגמרא בגיטין, שאני רואה בהמשך. הייתי מצמצם כי יש לכל אחד את האפיון מיוחד. זה בעל כוחו וזה כנס. לא הייתי לומד את הסמנטיקה הכללית. הייתי אומר, זה דין בגניבה. זה דין בגרשת. זה לא דין כללי. ברגע שיש לי עוד, הכל נצבר, אז יש לי הרבה בהצטברות, אז אני יודע, משהו כללי מתרחש פה, לא משהו מקומי. טוב, איזה גמרא תומכת את רש"י? איזה גמרא לא כל כך. נתחיל עם התמיכה. איזה גמרא רואים שיש דין חצר בלי פסוק, בלי לימוד? אז כנראה שאין כאן צורך בלימודים. לימודים? הלימודים הבא מציע, באים לגלות שביטוי יד הוא ביטוי כללי, לא יד.
המשנה בסנהדרין.
סנהדרין, יפה. יפה מאוד, המשנה בסנהדרין. מתאר את אדם שגונב נפשות. המשנה אומרת שאם הוא מכניס לתוך רשותו, הוא חייב. רש"י כמובן מביא את הפסוק שלנו, שזה לא לימוד ספציפי בגונב הנפשות, שזה רק את הפסוק ויקח כל ארצו מידו. דבר שכנראה גם כן משכנע אותי שלפי רש"י, אין כאן לימודים. לפי רש"י, אני יודע שהביטוי יד בתורה זה רשותו, כפי שהוכחנו במדבר, כפי שגילינו דרך הלימודים בבבא מציעא. רש"י, תכסיב ונמצא בידו, ותעני במכילתא, מביא את המכילתא בשמות, ונמצא אין מציעא בכל מקום אלא בעדן בידו, אין בידו אלא ברשותו. רש"י מביא את המכילתא, זה לא רק רבי יוחנן בירושלמי, זה גם המכילתא בפרשת משפטים, עוד שבוע פרשת משפטים של גונב נפשה. מי שחושב שהגמרא בבבא מציעא והרחבה לחצר בבבא מציעא בנוי על לימודים, יצטרך לחפש לימודים גם בסנהדרין. את מי אני מתאר? תוספות. זה תוספות כל כך שקוף, כן? תוספות פשוט עומדים שם בבעיה. לא רק את הסור, כל הראשון. אם למדתי חצר בגניבה, ולמדתי חצר בגט, איך אני לומד חצר בגוני נפשות? אז יש תשובות לזה. מה הקשר בין גניבה לגניבת נפשות? אבל דברי התוספות כל כך שקופים. התוספות אומר, כנראה שיש איזה לימוד שהגמרא שכחה להביא. וואו! רק התוספות יגידו את זה. התוספות הרגישו תמיד בשעס הרבה יותר חופשי להגיד שאולי יש איזה לימוד שהגמרא לא מביאה, או תוספות לפעמים מביאים לימוד משל עצמם. כן, ברוך השם. בסדר, לימוד משל עצמם. רק תנשמו פה, זה תוספות מאוד מאוד מדהים. כנראה שיש לימוד שהגמרא לא הביאה. מתי זה קורה? הגמרא בדרך כלל מביאה את הכל עם עקיפה. אבל תוספות נאלצים להגיד את זה, כי אחרת אני לא אגיע לחצר, כי זה לא דין כללי, זה דין ספציפי. במיוחד אם נגיד שזו שיטת התוספות, שזה הרחבת היד, ידיע לחיבת היד, אני זקוק לבוסו בגט, זקוק לבוסו בגניבה, זקוק לבוסו בגניב נפשות. אז הגמרא הזאת היא תומכת ברש"י. הבעיה ברש"י, כפי שאמרת, זה נ"ו. כי בנ"ו המשנה דורשת שאין הונאה בקרקע, כי כשהתורה מתארת את האיסור הנאה להונות אדם במקח וממכר, התורה כותבת, או קנהו מיד עמיתך. ושם קרקע, הוא לא יכול לעבור מיד הפיזי ליד הפיזי השני. אז הגמרא שואלת, אולי בכל זאת נגיד שהכוונה, או קנהו מיד עמיתך, זה לא שאני מעביר את החפץ שיש עליו הונאה מיד ליד, אולי נגיד שהביטוי מיד עמיתך הוא לאו דווקא, זה מתוך רשותו, ואז תהיה הונאה גם בקרקע. אז מה הגמרא אומרת בנ"ו? הגמרא אומרת, לא, 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 לא. האמירה היא חזקה פה. אומרת הגמרא, תם דקת הרחמנה, אלא כל ידו ידו ממשו. כשתורה כותבת יד, זה יד ממש. כשאני אתם דולק למים הכי אלא ברשותו. אבל בגט ובגניבה, מכיוון שיש לימודים, אז יש לימודים, וכמובן הפסוק ויקח את התוצאה, שם אני מתרגם את הפסוק לרשותו. אבל משמע הגמרא שאני לא לוקח את הפסוק במדבר כדגם. מה הגמרא אומרת? שבדרך כלל יד בתורה זה יד פיזית, וזאת הסיבה שאין הונאה בקרקע, כי אני לא מגדיר אותו כי או קנהו מיד עמיתך. ובגט וגניבה יש לימודים, בסדר, איך שלא נבין את הלימודים, אני מרחיב גם לחצר. היה הפסוק במדבר חוף ג' ויקח את כל עצמו מידם, בסדר, זה אי אפשר, אתה חייב להגיד את זה שם. משמע שזה דין ספציפי בתיאור הפסוק במדבר, לא דין כללי. אז רש"י יצטרך לתרץ את הגמרא הזאת, רש"י כנראה יגיד ששוב פעם, מכיוון שיש פסוקים ולימודים בגט וגניבה, אז אני שוב פעם יודע שגם שם לא לקחת את הביטוי יד בצורה ליטרלית. זאת אומרת, תקשיבו היטב, יש בתורה שתי משמעויות ליד. כשהתורה כותבת יד סתם, יד פיזי. או קנהו מיד עמיתך, יד פיזי, אין הונאה על קרקע כי זה לא עובר מיד ליד. לפעמים אני קורא יד בתורה לאו דווקא. מתי? אז קודם כל כשזה אי אפשר, באותו פסוק במדבר ויקח את כל ארצו מידו, שם כתוב ארץ, ובסוג של הונאה אני לא יודע אם יש הונאה על קרקע או מטל, אז אני מחליט שאין הונאה על קרקע כי זה לא עומד בקריטריון של או קנהו מיד עמיתך. כשהתורה כותבת ויקח את כל ארצו מידו, אין דרך להבין את הפסוק אם אני קורא את זה יד פיזית. ובגיטין ובגניבה שיש לימודים, אז התורה אומרת גם שם לא תקרא את זה בצורה ליטרלית, כי לימודים מגלים לי איך להבין את הביטוי יד בגיטין ובגניבה. אבל שוב פעם, בסופו של דבר תשאל את רש"י, איך אני יודע קניין חצר? כי יד בתורה זה לאו דווקא, לפעמים. מתי יד בתורה זה לאו דווקא? כשאין דרך אחרת במדבר, או כשיש לימודים. בהונאה שיש דרך לקרוא את הפסוק יד דווקא ואין לימודים, אז אני תקוע יד דווקא, ואין הונאה בקרקע, כי זה לא עובר מיד. כנראה זאת הדרך שרש"י יבין את הגמרא בבבא מציע, למרות שהפשטות היא נגד רש"י. אוקיי? תזכרו את זה ברש"י. אנחנו כבר רושמים הרבה קטעים ברש"י. קודם כל, הוא לומד דין חצר מטעם יד, לא מפסוקים ולימודים מסביב למילת יד, אלא דין אחר. יד זה לאו דווקא. רש"י יגיד לנו, ראינו רש"י אומר שחצר מהלכת בבבא קמא פסול לא בגלל שאינו דומה ליד ממש, אלא כי זה לא נחשב חצר. אז Rashi sirev lekabel et atasvot. Rashi lo bone al yad mamish, al yad fisi. Reinu Rashi bedalat amot, shelo muchan lagdir dalat amot kechatzir shel adam. Az yesh lanu kvar shalosh ktaim barashi, bashas, shemehem mashma shechatzir mitam yad, ze lo harchavat hayad. Im Yirtzeh Hashem, besof hashiur, nagia lemaka bepatish, nagia לצלף, נגיע לכדור שכנראה מחייב אותנו ברש"י להגיד שלא מדובר בהרחבת היד. כן, איתך. זאת אומרת שבעייתי
עם הלימוד של רש"י. זה שמאסר
יפיל המציע מגיע,
כי
מאסר
לא
יפיל המציע מגיע,
את
מאסר
זה יד
זה
לא
אותו דבר
כמו
תורה. אוקיי, נגיד לכך, נכון. אם אני מרחיב אותו, נגיע לכך, אמרת השם. אוקיי? אוקיי. בואו נדבר על הרשב"א והרייבד, כי זה מחלוקת די ברורה, די פשוטה. נדבר קצת על אביי ורבא, שזה מחלוקת קצת יותר מסובכת, אבל נעמיד הבנה אחת למחלוקת אביי ורבא, לא ניכנס לכל הדינים של אביי ורבא עכשיו, ואחר כך איתן נחזור למחלוקת ילפינן או לא ילפינן, ומרצה שם בסוף השיעור את השאלה האם לפי רש"י ייתכן בכלל חצר מטעם יד פיזי. אוקיי, מה המחלוקת הרשב"א והרייבד? מישהו זוכר? הדיון בגיטין הוא בעצם דיון האם יש צורך של אמירה בגט. בקידושין ברור שיש צורך באמירה. תנו רבנן.
My father told me to tell you that Mama told her kids
So we gave Mark for his last time, so not the
enough. Yes, it's a lot of
כל זה אפשר לראות אותו אפילו. כן, רואים את הקולות. אוקיי. כן, זהו. אוקיי. הגמרא מדברת על תפקיד של אמירה בגירושין, שבעצם, זה גמרא מעניינת, העולם של גירושין הרבה 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 יותר קרוב לעולם של שטרות. העולם של קידושין זה הרבה 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 יותר קרוב לעולם של הקדש. זאת הסיבה שחז"ל הגדיר אותו כקידושין. המילה קידושין לא מופיעה בתורה. מישהו מכיר את הבית המבית בקידושין? מה הפתגם המפורסם, המשפט המפורסם? המשנה ראשונה בפרק ראשון מפעילה את הביטוי של התורה, כי היא כך, אישה נקנית בשלושה דרכים. המשנה ראשונה בפרק שני, לשון קידושין. למה? כי קידושין זה סוג של הקדש, אסר לה הכולי עלמא כהקדש. במקביל להקדש, בקידושין יש איסורים, ואז זה יותר דומה להקדש. אם קידושין יותר דומה להקדש, אז צריכים אמירה, כי בהקדש הכל מתנהל לפי האמירה. אז בקידושין אין ספק שצריכים אמירה. יש דיון מרתק בגיטין שם, דף עין תת, צריך עין חת, האם יש צורך באמירה בגירושין, ומה התפקיד של אמירה בגירושין. אז בתוך הדיון הזה, הרייבד מביא את שיטתו, והרייבד גם טוען שאפשר לגרש אישה ישנה. איך? אין לו יד כשהיא ישנה, היא לא יכולה לקנות, היא ישנה. אז תזרוק לחצרה, היא ישנה ליד החצר, תזרוק את הגט לתוך חצרה, ואז תגיד לעדים, הרי אני מגרש את האישה על ידי הגט הזה. אז החידוש הגדול של הרייבד הוא שאפשר להגיד את הביטוי, הגיתך, לעדים ולא לאישה. זה בעצם המוקד של הרייבד. האמירה מופנית כלפי העדים, לא כלפי האישה, ובכל זאת זה בסדר. יופי. אז זה דיון של אמירה בקידושין, כמובן שלא נעסוק בזה. אבל הרשב"א, כשהוא דוחה את ה... זה לא בדיוק הרייבד, זה רב אב בית דין, זה לא אותו אדם, זה רב אבינו אברהם בית דין, אב בית דין. כשהרשב"א מביא את הרב אב בית דין, הוא תופס אותו גם על נקודה שנייה. אז בואו נקרא את הרשב"א.
אבל מה שכתב רבנו זצ"ל, חלק השני, דאפילו זרקו לה בחצר והיא ישנה דמגורשת, סבר ארבע, הוודאי צריכה עיונה. ומסתמרא דלעולם אינה מגורשת. למה אינה מגורשת כשהיא ישנה? אפשר להעלות כל מיני סברות. כאן ההלכה היא לא החשובה. יש להעלות כל מיני סברות ונראה למה אישה ישנה אינה קונה דרך חצרה. היא לא משתמרת, היא לא בת גירושין. אבל מה טוען הרשב"א? למה אישה ישנה אינה מגורשת? זה לא עדיף החצרה מידה. מכיוון שאני לא יכול לקנות בידי עכשיו, כי אני ישנה, אני גם לא יכול לקנות בחצרי. דם נתנו בידה וישנה, אינה מגורשת. כל שכן חצרה, תייציב בערב וגיור בשמשמיה. זה ביטוי. עומד באדמה ואתה זורק חץ לשמיים, זה אי אפשר. מה כוונת הרשב"א? שכנראה החצר הוא, חצר מטעם יד הוא, הרחבת על יד. ואם היד היא לא קיימת כי אישה ישנה ואין כאן קניין ידה ממש, אז גם החצר שאמורה להיות הרחבת היד לא תקנה. מי שסובר, בואו נגיד כמו רש"י, שחצר זה קניין אחר, לא קשור ליד. יש קניין, כל דבר שנכנס לרשותי אני קונה. אז יש לי רשות גם כשאני יושן, זה עדיין עכשיו הלוקר שלי, זה עדיין עכשיו המקום שלי. שוב, בהלכתי אפשר להסכים עם הרשב"א מכל מיני סיבות, למה אי אפשר לגרש אישה ישנה? אבל הסיבה שהרשב"א מעמיד היא די דומה למה שראינו בתוספות בחצר מהלכת בדף ט. אז אני רוצה שתעשו קשר בין התוספות בבבא מציעא דף ט המדברת בחצר מהלכת שאינה דומה ליד, לבין הרשב"א בגיטין ע"ח בחצר של אישה יושנת שהיא לא יכולה להיות מטעם יד, ואולי קצת את התוספות בבבא בתרא שאין חצר מטעם יד בהקדש כי אין יד. תעשו הקבלה בין בבא בתרא דף ע"ט לבין גיטין דף ע"ח. בשניהם אין יד. למה בבבא בתרא אין יד? כי אין אדם. למה בגיטין אין יד? יש אדם, אבל כרגע היא לא אדם, היא יושנת. אז בשניהם אי אפשר להרחיב את החצר. אם אי אפשר להרחיב את החצר מטעם יד, אז אין דין חצר. בתוספות בבא מציע היא אדם, אבל החצר לא קורה, כי הקשר בין החצר לבין אדם בחצר מהלכת הוא לא קשר הדומה לקשר בין אדם לאדם. אז תקחו את שלושה מקרים אלו ותזמידו. אוקיי? הלאה, קדימה. בואו נסתכל באביי ורבא בגיטין דף כ"א. בגיטין כ"א יש מקרה מאוד מאוד מעניין, ואני חושש שנצטרך לחזור למקרה הזה. אבל כרגע נעשה איזו שחייה קלה בתוך המחלוקת. מחלוקת אביי ורבא. ומי שנותן גט בחצר שלו, והוא מקנה את החצר לאישה, החצר לא הייתה של האישה לפני הגירושין. האישה קונה את החצר. אחרי שהיא קונה את החצר, הרי גט נמצא בתוך החצר. אז כמובן, בעיה אחת בסוגיה שהיא לא קשור אלינו. בגירושין צריכים מה?
נתינה.
איך קוראים לגירושין פסולים כשאין נתינה? יש לגמרא ביטוי מפורסם. מישהו מכיר? כשאין נתינה בגירושין, הגמרא פוסלת זה בכלל לא כשר מדין תלי גיתך מאגבי קרקע. זה הגמרא בכמה מקומות פוסלת תלי גיתך מאגבי קרקע. כאן כנראה הוא כן ביצע נתינה כי הוא הקנה את החצר. במעשה קניין זה סוג של נתינה. במקום שאדם סתם זורק את הגט על הרצפה והיא מרימה, כאן אני מעביר את הגרש, את הגט לידה, דרך הקנת החצר. אז מבחינת נתינה בגירושין, לא אמור להיות בעיה. הבעיה זה מדין חצר, לא רק בגירושין, גם בחצר. אני נותן חפץ בחצר שלי ואני מקנה לך את החצר. אם תוכל לקנות את החפץ דרך קניין החצר. כשהחצר לא היה שלך לפני שהתחלנו את העסקה הזאת. כן.
זה לא אמור להיות בעיה כמו בחצר מהלכת, שכאילו לומדים את החצר שמיד, ואז כאילו יש גם בדעת הרבה גם בלקוחה, אבל בגלל שאיפה הוא מקנה לך את החצר וזה כאילו פעמידים מתנה, אתה רק עובד מצב של
דעתה? לא, אבל חסר קונה לאדם שלא מדעתה. אתה מביא מה שמפריע לבית, זה יפריע לבית. כאן, כדי לקבל את החצר, היא צריכה לרצות את החצר, וזה לא חצר. לפי הבית. כן, תראה את הגמרא. אז רוב הטוען שהמקרה הזה הוא כשר, ויש קניין חצר. נפתח את הגמרא בגיטין, יונה מה שהזכרת. אביי מקשה על רבא. אמר אביי, אביי לא מסכים עם רבא. הקניין הזה לא טוב, לא מצד הגרשים. מצד הגרשים הוא בסדר. מצד הנתינה, יש פה נתינה, הוא מקנה לה את החצר. אבל היה פה מטעם חצר. אמר לי אביי, אביי ישיב לו. מכדי, חצר מהיכה את רבי מידה. וואו, גמרה חשובה. חבר'ה, אני אומר לכם, אין הרבה גמרות בש"ס שנכנסות פרונטלי לשאלה מטעם ידה. יש שתי גמרות בבא מציע, יש את הגמרה בגיטין שראינו אולה ובראשי, ואת הגמרה כאן. רוב הגמרות בש"ס עוסקים בחצר. איזה סוג חצר? כאן יש איזו צלילה לתוך השאלה של חצר מטעם יד. למה? כי מדובר בגט. ובגט יש רק אופציה אחת. אם ירצה השם נדבר על מציאה ומתנה, אבל בגט זה חוב לאישה. בכיוון שזה חוב לאישה, השליחות לא קיימת. אז המסלול היחיד הוא חצי מטעם יד. אז על כורחי, כשמגרש את האישה, אני זקוק לחצי מטעם יד. כן? אז אנחנו עוסקים בחצי מטעם יד, לא מטעם שליחות. בא יתורן, הרי חצר בגט אישה, צריכה להיות מטעם יד. מה ידע דעית בין מידתה בין בעל כורחה? אף חצרה דעית בין מידתה בין בעל כורחה. והי מתנה, מידי תאית בעל כורח הכנסה. ההבנה הפשוטה, לא היחידה של אביי, היא מה? איך אביי רואה חצר מטעם יד? ממש יד או דין אחר? ממש יד. זה מקביל מבני לתוספות בבבא מציע. שכדי להשתמש בחצר מטעם יד, אני חייב שהחצר תהיה דומה ליד. ויש דרכים שונות להפוך את החצר לדבר שאינו דומה ליד. או שהחצר מהלכת ויש תנועה, אז תנועה אוטונומית זה לא יד. ביד אני שולט על התנועה. או אם החצר הוא לא שלי אוטומטי. אני לא מחליט כל בוקר אם אני רוצה את היד שלי. היד שלי נמצא והוא חלק אורגני ממני. כדי להפוך את החצר לדבר שהוא דומה ליד, כמובן הוא לא אורגני, כי הוא משהו אחר, אבל כדי לשמור על ההרחבה הזאת, אני חייב חצר שהיה שלי והוא שייך לי, ולא שאני חייב לרצות ולבחור ולהגיד אני רוצה את החצר. כי ברגע שאני בוחר כן רוצה חצר, לא רוצה חצר, אז החצר הזה כבר לא דומה ליד. ואולי זאת אומרת, יש כאן מחלוקת בין אביי לבין רבא. זה לא רק מחלוקת תוספות והרמב"ן בבבא בסרא, ולא רק המחלוקת רשב"א והרייבד, ולא רק המחלוקת חצר מלאכת. ייתכן שהמראים דנו בזה. או במילים אחרות, תעשו הקבלה בין אביי ורבא בגיטין כ"א ובין אולה ורבי שמעיה בגיטין ע"ז. אולה דרש ממש שאדם יעמוד ליד חצרו כדי שזה דומה ליד. סליחה, אביי דרש יותר. אביי דרש לא רק שאדם עומד ליד החצר, הוא דרש שזה דבר שאתה לא חייב להשיג אותו, ולהצמיד אותו, ולקבל אותו. זה לא חצר שהאישה יכולה להגיד, אני לא רוצה לקנות את החצר, אני לא רוצה את החצר. אז זאת אומרת, כל ההפיכת החצר לחצר של האישה תלויה בדעתה. ודבר שתלוי בדעתה לא יכול להיות יד. זה גם משמע מהמשך הגמרא. כי כאן יש כניסה של הבן של רב אשי, והוא מנסה להגן על רבא. מסקיף לרב סימי ברשי. אני קורא לכם את הגמרא לפי הבנה שלנו היום. יש הרבה דרכים להבין את הגמרא, וזאת הבנה פשוטה. אביי, אתה תוקף את רבא, אתה חושב שהדרך היחידה להבין חצר מטעם יד זה הרחבת היד הפיזי, ואז אתה דורש דבר דומה ליד פיזי, דבר שאיתה בין מידתה בין מכל בעל כוחה, מה שאין כן חצר שאתה מקנה לה, זה רק מידתה. אני אוכיח לך בהלכה, שיש מושג של נציגות, ואנחנו קוראים למושג הזה יד, אבל שם זה לא הרחבת היד. אז גם בחצר, החצר מטעם יד זה לא הרחבת היד, ואתה לא דורש דבר דומה ליד, ודברי הבאי לא צודקים. האסטרטגיה של רב סימי הוא להפריך את החצר מטעם יד ממש. אביי חשב חצר מטעם יד ממש, ואז הוא דרש בין מידתה בין בעל כורחה. רבא כנראה לא דרש את זה. רבא חשב כמו רשי, שחצר זאת רשות. אז אני מקנה את הרשות לאישה והזיכרונה. מה אכפת לי אם זה מידתה, בעל כורחה, זה הופך להיות רשות שלה. אז מה מביא רב סימי בראשי כדוגמה לנציגות בשס, שהיא לא שליחות, נקרא לו יד, אבל הכוונה זה לא יד, לא צריכים את הדבר דומה ליד, דבר בין מידתה, בין בעל כורחה, גם אם אדם בוחר בדבר הזה, זה יכול להיות יד, כי הכוונה יד זה לא יד ממש, זה רק איזה רשות שלי או מקום שלי. איזה מושג, איזה קטגוריה, איזה דין מביא רסימי בראשי? שליח לקבלה. שליח לקבלה זה כנראה, לפחות לפי רסימי, מהגמרא יש שני תירוצים. אבל לפי הקושיה של רסימי, שליח לקבלה זה לא שליחות. למה שליח לקבלה לא שליחות? מה קשה להגיד ששליח קבלה של אישה זה שליחות? איך אישה ממנה שליח לקבלה מדין שליח? הרי דיברנו על זה כבר ונדבר עוד מעט. כדי למנות שליח אתה צריך להיות בעל דבר, ואישה היא לא בעל דבר בגירושין, כי אין לה שום בחירה, היא מתגרשת בעל כורחה. כמו שקשה למנות שליח על כסף של אחרים, זה נקרא חב לחריני, כי זה לא כסף שלי. אז מינימום, גם כשזה לא מדובר בכסף, מדובר בחליות בין אישיות, של קידושין וגירושין, צריך להיות בעל החלות. אני לא יכול למנות שליח, למנות עידו כשליח לקדש אישה לאבי. אני לא שייך. זה חלות שלי, ואני מנהל את החלות, ואז אני אומר, תקדש לי אישה, תגרש לי אישה, תקנה לי משהו. איך אישה ממנה שליח לקבלה? אז על כורחנו, אם שליח לקבלה זאת לא שליחות, איך נקרא לשליח לקבלה? נציגות אחרת. איך נגדיר את הנציגות הזאת? יד. הכוונה זה לא יד ממש. אף אחד לא יגיד ששליח לקבלה הופך להיות יד אישה. מטופש. כשאני מניח שהגדר של שליח לקבלה זה יד, הכוונה היא מקום של האישה. רשות של האישה. הנה ראינו תקדים לכך שיש דבר שהיא לא שליחות, קוראים לו יד, אבל הכוונה היא לא יד פיזי, ואין צורך שהדבר הזה יהיה דומה ליד הפיזי. וגם אם השליח יכולה להחליט כן או לא, או אישה יכולה להחליט כן או לא, ונהפוך את השליח לקבלה ליד, זה עדיין נחשב יד, כי אני לא בונה על יד פיזי. וזה בעצם מה שרב טען בחצי מטעם יד. הבעיה מצידו טען שלו. חצי מטעם יד זאת הרחבת היד. ברגע שיש החלטה ובחירה לאישה או לאדם אם לקבל את החצר, זאת לא מטעם יד ממש, איך נבין שליח לקבלה? אני אחזור אליך כשנגיע לשליח לקבלה. זה המשך הגמרא, איך נבין שליח לקבלה. איך נבין? אבל אני מתאבד. איך נבין שליח לקבלה? במדין שליח, זה המשך הגמרא. אז כנראה שהמחלוקת הזאת, איך להבין חצר מטעם יד, היא גם מתחלחלת בדברי אביי ורבא. כן, יש כבר עומקים יותר עמוקים כאן בסוגיה, נחזור לכך אם ירצה השם. אוקיי, ניקח נשימה, נסכם מה ראינו, ואז אנחנו פולשים לתחום הרבה יותר ספקולטיבי. זאת הסיבה שרציתי. אנחנו בנינו כאן שתי תפיסות לגמרי שונות בחצר מטעם יד. והרגשנו שיש שתי גישות, כי יש פער בין הטרמינולוגיה לבין ההלכות. הטרמינולוגיה נותנת לנו לחשוב שזה ממש יד ויש הבדל מהותי, אבל בהלכות ההבדלים בין חצי מטעם יד לחצי מטעם שליחות הם שתי הלכות, בעל כורחה וקטנה. אז מה הכוונה של חצי מטעם יד? עכשיו אני משנה את הסדר. קודם נבדוק את המקורות, מה הלימודים, אז בדקנו את הלימודים, איך אני לומד, האם הלימודים זה לימודים או זה גילוי מילתא. כפי רשי זה גילוי מילתא, שהתורה גם לא מתכוונת יד ממש. גם חצר, כשהתורה כותבת יד, הכוונה היא חצר. וראינו בעצם שתי גמרות, בוא נגיד ככה, שתי גמרות שבהן כנראה המוראים דיברו על הנושא הזה. גיטין, עין חת עמוד בית, אולה ורושעיה, סליח, עין זין עמוד בית, וגיטין חף אלף עמוד אלף, אביי ורבא. וראינו שלושה דיונים בראשונים. רמב"ן ותוספות בבבא בתרא בחצר של הקדש, Rashba v'raivit begitin bechatzer shel isha yishena. Ve'amachloket harishonim sviv lama chatzer mehalacha psula. Tosfot ki ze lo doma liyad. Rishonim acherim, mashehu acher. Okay. Notar lanu lesayem et hagmara kan bedaf yud alef. Hagmara chashva shehamachloket bedaf yud amud bet. בואו נחזור לדף י' עמוד ב'. בדף י' עמוד ב', היה לנו מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. Rish Lakish amar she'ein l'ktana chatzer v'lo dalet amot. Rabbi Yochanan amar she'yesh. As the Gemara chashva, hinei amachloket hazot hi chatzer mitam yad mitam shlichot. Im chatzer mitam shlichot, az ei efshar ledaber al chatzer v'ktana. Im chatzer mitam yad efshar ledaber. V'az the Gemara b'sefo shel davar omeret, la, hadin hazeh shechatzer mitam yad ze mekubal al kulam. Yesh drasha mi'benatan biyada. שוב פעם, אני חוזר לביטוי הזה, ומי איקה, שורה שלישית לקראת הסוף, ירמד ב', ומי איקה למנדיה אמר חצר לה משם ידה, לא ייתכן. ואז על כרחנו, לכולי עלמה חצר מטעם יד, ואם לכולי עלמה חצר מטעם יד, לכולי עלמה יש חצר לקטנה. אז מה המחלוקס? ריש לקיש רבי יוחנן. אז לגמרא יש שתי אופציות. אנחנו נתמקד באופציה הראשונה, ונגיד כמה מילים לאופציה השנייה. מה האופציה הראשונה? המחלוקת היא לא אם יש חצר לקטנה. ודאי שיש חצר לקטנה, כי חצר מטעם יד לכולי עלמא, ולקטנה יש יד. מה המחלוקת? יש חצר לקטנה מטעם יד בגירושין. אם יש חצר מטעם יד גם במציע. כל המחלוקת, כאשר רבי יוחנן אמר, יש לקטנה חצר, ויש לו כשאמר, אין לקטנה חצר, הכוונה היא לגבי מציע. לגבי גט ודאי. דף י' א' ומן א' למעלה, מר סבר ילפין למציע מגט, ומר סבר לא ילפין למציע מגט. הנה, הגענו לנפקמינה, הכי האהובה שלנו, איך קוראים לנפקמינה הזאת? זה מתחיל ומסיים עם כיף. זה הכי כיף. תמיד בודקים את ההלכה לפי את הכיף שלה. כמו שבדקנו דלת עמוד לפי הכיף שלה. האם הדין של חצי מטעם יד בתורה זה רק בגט או גם במציע? אלא שכאן יש לנו בעיה. מה הבעיה של התוספות? נגעתם למקורות. אוקיי, מה פתאום תוספות אומרים שהגמרא דנה אם יש דין חצר מטעם יד לקטנה, כי אין שליחות בקטנה, חצר מטעם יד בקטנה במציאה, הרי כל היכולת של קטנה לזכות במציאה גם דרך ידה, זה רק מדרבנן. המשנה בגיטין בדף נ"ט אומרת שמציאת חרש שוטה בקטן אינם כינויים לחרשות וקטן, אסור לקחת, כי אחרת יהיו מריבות וכאוס. רב מאיר אומר, לא רק שאסור לקחת, זאת גזלה, ממש. אבל הגמרא בדף י"ב מן א', בואו נעבור לדף י"ב מן א', והתנן, המשנה מופיע למטה, י"ב מן א', מציאת חרש, שוטה וקטן, יש בה משום גזל, מדרכי שלום. רבי יוסי אומר, או, גזל גמור, משמע שלפחות לפי רבי יוסי, יש קניין יד ממש במציאה לקטנה או לקטן. אבל אומרת הגמרא, לא. ואמר רב חיסדא, כשרבי יוסי אמר, גזל גמור מדבריהם. זאת אומרת, גם לפי התנא קמא של אותה משנה בגיטין דף נ"ט, וגם לפי רבי יוסי, אין קניין אמיתי מן התורה לקטנה במציאה, גם אם היא מרימה בתוך ידה. אז אם אין קניין יד לקטנה, איך ייתכן קניין חצר? ואז תסבר כאן רבים אין הכי נעמי. אין קניין יד פיזי של קטנה במציאה מן התורה. כל הקניין יד במציאה של קטן וקטנה זה רק תקנת חכמים מדרבנן של ה-UKS, גם לפי תנא קמא, גם לפי רבי יוסי. וכל השאלה בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם הרחיבו אותו? תוספות חצר מטעם יד, נסתכל בתוספות, דף י"א, ילפינן מציע מגט, הילפינן הבי מדרבנן. דמציאת קטן לא הבי אלא מדרבנן, אפילו רבי יוסי דאמר גמור היינו מדבריהם. נחזור עוד פעם. זה שיש קניין יד לקטן קטנה במציאה, זה רק מדרבנן. גם לפי רבי יוסי. כל המחלוקת, ריש לקיש רבי יוחנן, האם כחלק מאותה תקנה שקטן זוכה במציאה מדרבנן שלא יהיו מריבות, כשהיא מרימה בתוך ידה או בתוך ידה, האם גם תקנו חצר לקטנה? חזל רצו למנוע מריבות, שאנשים לא יתקפו את הקטנים כשהם מוצאים אבדות. אז כשקטן מוצא אבדה, תסתכלו עליי, למרות שאין לך קניין, אבל בכל זאת. אסור לאחרים לקחת או מדרבנן או גזל גם מדרבנן, אבל אין לי קטנה או קטן קניין יד במציאה. מדרבנן, כל מה שהקטן מרים נשאר אצלו. ואז נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, כי חלק מאותה תקנה לתת לקטן קטנה קניין יד במציאה, הם גם נתנו להם קניין חצר. זאת אומרת, חוקים רבי יוחנן וריש לקיש בדין התקנה. ואם חוקים בדין התקנה, זה לא קשור לענייננו. אין כאן מחלוקת יסודית איך להבין חצר מטעם יד. חז"ל ישבו, תקנו קניין לקטן קטנה במציאה כדי למנוע מריבות. האם תקנו רק קניין יד או תקנו גם קניין חצר? שאלה חקיקה, מה חקקו חז"ל? מי חולק על התוספות? מישהו ראה? החידושי הר"ן חולק. חידושי הר"ן מכוח הגמרא פה מחדש חידוש עצום. תקשיבו לחידוש ועוד נראה ההבדל בין הר"ן לבין התוספות. כשהגמרא בגיטין אומרת שאין קניין לקטן או קטנה במציאה מן התורה, רק מדרבנן, זה רק קטן מאוד 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 צעיר, 3, 4, 5. אבל קטן בן 9, 10, 11, 12 שיודע לשמור כסף, שיש לו חוש מה שייך לו או מה שייך לה, קטן היודע לשמור, לקטן הזה יש קניין יד מן התורה. זה החידוש עצום של הר"ן. יש קטן קטנה שיש להם קניין יד מן התורה? אז אפשר לחשוב האם התורה גם נותנת לאותו קטן קטנה קניין חצר כהרחבה של גט. לפי התוספות, כל הקניין יד בקטן במציאה זה רק תקנת חכמים. אז זה שיש לו קניין חצר במציאה, או אין לו קניין חצר במציאה, מחלוקת, ויש לו קשר ביוחנן, זה סתם מחלוקת, איך תקנו חכמים. אבל לפי הר"ן, יש בסיס דאורייתא, יש קניין לבן 12, יש קניין יד מן התורה. יש קניין יד לבן 12 מן התורה? האם אותו בן 12 גם יקבל קניין חצר כהרחבה של גט? כי אני יודע שבקטנים יש, בקטנה יש קניין חצר בגט, כי התורה כותבת, למדנו שאפשר לגרש קטנה בחצר, וחצר לעבד המשכות, כי זו קטנה. אז השאלה, האם כשהתורה נותנת חצר לקטנה מדם יד וגרשן, האם זה גם במציא? זאת אומרת, לפי התוספות, כל ההקשר פה הוא תקנת חכמים. ואם היא תקנת חכמים, אי אפשר ללמוד ממחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בהיקף הדין שום דבר אופי חצר מדם יד. כי כל המחלוקת היא פנימית, האם חכמים תקנו או לא תקנו. חכמים חילקו כל מיני הטבות לקטנים, חילקו קניין יד לקטנים, מה שאתה מרים אתה שומר לעצמך, הם גם חילקו קניין חצר לקטנים במציאה. כמובן, דברי התוספות קשים, איזה מילה בגמרא נותן לנו לחשוב שהמחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש זה לא מחלוקת בשלב הדרבנן אלא בשלב הדרייתא, תגיד מילה אחת. איזה מילה תומכת את הר"ן שמדובר פה בדין דאורייתא? ילפינן. נשמע את המילה ילפינן? הפשטות של ילפינן זה האם לומדים בשלב הדאורייתא ילפינן. לפי התוספות, הגמרא צריכה להגיד, אם תקנו חצר בקטנה או קטן במציאה, לא תקנו בקטן קטנה במציאה. אז זה מה שדוחף אותנו קצת לכיוון של הר"ן, הפני השיעור אומר דבר דומה, שיש לנו פה משהו עקרוני. קטן בן 12 קונה מציאה בידו, האם יקנה גם בחצי המיטה מיד כמו שקטנה מתקרשת בחצי המיטה מיד? זאת אומרת, אני אמור קצת.
התורה כותבת חצר מטעם יד בגרשים. האם אני מרחיב את זה גם למציאה או רק בגרשים?
ומחלוקת יסודית, עקרונית. לא שאלה של מה תקנו חכמים. לפי התוספות הכל זה תקנת חכמים, כי הכל מתחיל, גם קניין במציאה זה חכמים. אבל לפי הר"ן יש קניין מן התורה, קטן יכול לקנות, האם קטן יכול להגיד, טוב, אני רוצה לקנות מטעם חצר כמו שאני יכול להתגרש, קטנה, אני יכול להתגרש גם בחצר מטעם יד. ואז אני עומדת בפני שאלה, למה שאני כן ארחיב קניין חצר מטעם יד מגט למציאה, ולמה שאני אצמצם אותו לגט? בקטנה. שוב פעם, בגדול, ומתיע לך את החצה מטעם שליחות. ואנחנו עוסקים בקטנים, קטנים, האופציה של שליחות לא קיימת, כי אין שליחות לקטנים. האופציה היחידה זה חצה מטעם יד. אם חצה מטעם יד זה דמיוחד בגט ובגניבה, או ברגע שהתורה כותבת בגט, אז כנראה שהיא שייכת בכל מקום, וגם במציאה. יש לנו כאן שאלה סמינלית, פונדמנטלית. האם יש דין חצר מטעם יד מעבר לגירושין? שוב פעם, בגדולים השאלה הזאת היא לא רלוונטית, כי בגדולים אני יכול תמיד להפעיל את החצר מטעם שליחות. מכיוון שמדובר בקטנים, לפי ההבנה הזאת, אנחנו פוסקים כלומר, אבל זה לפי ההבנה הזאת, מכיוון שמדובר בקטנים, בקטנים חצר מטעם שליחות לא רלוונטי, אם יש חצר מטעם יד מעבר לגירושין וגניבה. ילפינן מציע מגט. או לא ילפינן, גם בגניבה, שלא מה שזה שליחות, אם ילפינן מציאה מגט, או לא ילפינן. במה זה קשור? איך השאלה הזאת, האם אני מרחיב אותו גם למציאה או רק לגט? איך זה קשור לשאלתנו? האם חצר מטעם יד זה כאילו תפוס בידי, או שזה רשותי? ואיזה הבנה בחצר מטעם יד? אי אפשר לחלק בין גט ומציאה. אם זה טוב בגט, זה גם טוב במציאה. יד ממש. אם חצר מטעם יד, שהוא תפוס בידי ממש, אז כל דבר תפוס בידי ממש, אני לא רק מתגרש, אני גם קונה. יש קניין יד, לפי הבנה זו. כל אפשרות להגיד דווקא בגט ולא במציאה, עכשיו, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל בשלב הזה הגמרא מעמידה את זה כאופציה. כי להגיד שנולד פה דין חדש. חצר זה לא ידי, זה רשותי. ואפשר לגרש אדם בנתינת גט בתוך רשותו, בתוך מקומו. אבל זה רק בגט. כי הרי בגט, וכאן כמובן זה יסוד בדיני גט, במסכת גיטין, בגט אולי אין קניין. כל הדין של גט זה בנתן, אתה סתם נותן את הגט בתוך המקום שלו. למה אין קניין? מה חסר בגט כדי שתהיה קניין? למה אני כל כך משוכנע שאין קניין בגט? זאת אומרת, אתה קונה, ושם מתגרש את בעל כוחה. זאת הטענה של הקצות, זאת הטענה של הקצות. זה... שבגט אני לא זקוק לקניין, בגט אני סתם נותן. זה מבוסס על הגמרא בגיטין דף חף שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה ולגרש אישה. על נייר שאסור בהנאה. ואנחנו יודעים שהדבר שאסור בהנאה, אין לו בעלות, אין קניין. איך אני מגרש אישה על דבר שהוא אסור בהנאה ונותן לה, אם אני לא יכול להקנות את הגט לאישה? טוב, הנה קצת, הנה, סימן מובהק שאין קניין בגירושין. אתה לא מקנה את החפץ לאישה, אתה רק נותן. הנתינה בעלמא זה מספיק מקום של אדם, אז צריך יד אדם. מקום, מה זה מקום? חצר. אבל במציאה שצריכים לבצע קניין, מי אומר לך שמקום של אדם יכול להיות קניין? טוען ויש לגש. זאת אומרת, אם אני אומר שחצר הוא ממש כאילו תפוס בידי, מאוד 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 קשה לחלק בין התחומים. כי כל דבר תפוס בידי אני מתגרש, כל דבר תפוס בידי אני קונה. אם חצר יוצר מצב של תפוס בידי, הכיף תהיה רחב. אם אני אומר שחצר זה לא בידי ממש, אלא בתוך רשותי, אז אפשר לחשוב, כפי שחשב ריש לקיש לפי הדעה הזאת, וזה רק בגרשין ששם אני לא זקוק למעשה קניין. אני זקוק רק למעשה נתינה. זה נתינה אפשר לתת במקום של אישה. לא יודע אם אתם זוכרים, שני היונה. הגמרא בגיטין, כשהיא דיברה על גירושי אישה בחצר, שזה טוב כמובן פסוק, גירושי אישה בדל הרמות, למדנו את זה, למד דל הרמות. מישהו ראה את שיטת ביוחנן? ביוחנן אמר, אפילו ברדיו של 100 עמות של אישה. 100 עמות של אישה, ברשות הרבים, וואו, וואו. טוב, זה מחייב אותנו כניסה לתוך הגמרא, אבל הפשטות שרבי יוחנן הבין שאין קניין בגירושין. לא קונה, אישה לא קונה את הגט. אישה מקבלת את הגט, כי היא לא רוצה לקנות. וזאת הסיבה שחצר הוא טוב, לפי כמובן, אנחנו לא פוסקים כך, אנחנו עומדים כאן בפני שיטה מאוד 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 מצמצמת. לפי השיטה הזאת, של ריש לקיש, גם ריש לקיש קונה חצר מטעם יד בגט, כי אחרת איך תגרש אישה קטנה? אבל זה, רק בגירושין, לא בשום דבר אחר, לא במתנה, לא במציאה, רק בגירושין. כמובן, בדרך כלל גדול, יפעיל את החצר מטעם שלך, אבל לא מטעם יד. ואז יוצא שהמחלוקת הזאת, ריש לקיש רבי יוחנן, מקבילה למחלוקת אביי ורבא, מקבילה למחלוקת לראשיה. איתרנו שלוש מחלוקות באמוראים. כמובן, איך כל אחד יגיד על המחלוקת השנייה, זה כבר, אני חייב להגיד צבאות אחרות. אבל יש שלושה דיונים, סמוך ולא סמוך, גיטין עין זין ולראשיה. בעל כוחה, בין מידתה, בין בעל כוחה, אביי ורבא, גיטין חפה אלף. ומחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן, לפי הדעה הזאת, האם מרחיבים חצי מטעם יד מעבר לגירושין. כן, יונה. כן. ההבנה השנייה של הגמרא הרבה, 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 הרבה יותר קשה. אז אני אמין את הקושי, אבל לא ניכנס לתוך השאלה הזאת. לפי ההבנה השנייה, מה המחלוקת? בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, לא האם מרחיבים חצר מעבר לגירושין. ברור, 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 ברור שמרחיבים דין חצר מטעם יד מעבר לגירושין, וכמו שאישה מתגרשת גם כקטנה בחצר, גם היא קונה מציאות בחצר מטעם יד. מה המחלוקת? האם זה? קטנה או גם קטן? זה מאוד מאוד קשה. למה זה קשה? אני אסביר לך את הקושי, אולי תחשבו על תירות, אני לא רוצה להציג תירות, יש לי איזה רעיונות, אבל איך שלא נבין חצר מטעם יד, אחרי שהתורה מחדשת חצר מטעם יד, יש קטגוריה, חצר. בין אם זה הרחבת היד, בין אם זה רשות אחרת, יש קטגוריה. אז למה שהקטגוריה הזו שהתורה יוצרת, תהיה שייך לאישה ולא לבן, לבת ולא לבן. אתה יכול להגיד שהתורה יצרה קטגוריה שזה רשות ולא ידעו, ולגיטין זה מספיק ולקניינים המציאה לא מספיק. זה ההבנה הראשונה. אבל ההבנה שנייה בריש, אני לא יכול לפסקים בריש לקיש, אבל ההבנה שנייה בריש לקיש, שהתורה יוצרת קטגוריה שנקרא חצר מטעם יד, או מכיוון ברגע שיש קטגוריה חצי מיטה מיד זה מספיק לא רק לגירושין אלא גם לקניין, גם למציאה. אבל רק בבת לא בבן. הקטגוריה התיאורטית שהתורה יוצרת זה לא מפלה בין איש ואישה בין. איזה סברה נותנת לנו לחשוב שכל הדין של חצי מיטה מיד זה רק בבת ולא בבן. בת גם לעניין מציאה אבל לא בבן. זה מאוד 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 קשה להבין את השיטה הזאת. יש דרכים, אבל אני לא רוצה לטשטש את מה שהשגנו עכשיו. אוקיי? יופי. לסיום, בואו נתייחס לדברי הקצות ברש"י ונוכיח בסופו של דבר, של דבר, שרש"י אינו מקבל חצר מטעם יד ממש. מי שיכול להיות הצלף, למה נשאר? לצלוף להיות הצלף ולהרוג את הגישה הראשונה לפי רש"י. What would be the biggest ראיה? איזה ראיה תהיה הכי הכי משכנעת שחצר זה לא החרבת יד? כן, אבל צלף, בין עיניים. לא בזבועה, לא ברגל. בין עיניים. אם אין קניין יד. מה קורה אם קניין יד לא קיים? אז אני לא יכול להגיד שחצר זה הרחבת יד, כי גם מי שתופס דבר בידו לא קונה. אני חייב להגדיר קניין חצר כמשהו עצמאי. אם אני אוכיח שיטה כזאת שאין קניין יד, אז ברור שהכוונה חצר מטעם יד זה לא יד כי אין פה דגם הלכתי. הכיוון הוא חצר מדין אחר. הגישה הזאת, נקריא את זה ביחד, אבל הגישה הזאת שאין קניין יד היא הגישה של רש"י לפי רוב האחרונים. הגמרא בכתובות, אני אסכם את הגמרא לכם, הגמרא בכתובות מתארת כנב. וגנב שרוצה לא לבצע קניין משיכה, אלא תופס את זה בידו. רש"י טוען, כן, תופס בידו ומגביה שלושה טווחים. כי אם הוא לא מגביה שלושה טווחים, אז הוא לא יקנה, כי אין הגבה פחות משלושה טווחים. שואלים כל הראשונים והתוספות, הנה, רגע, רגע. למה כדי שהוא יהיה גנב וצריך להרים שלושה טווחים כדי לבצע מסע הגבה? זה בתוך ידו. בתוך ידו הוא קונה כבר מדין יד, לא מדין הגבה. מדין תפיסת יד, לא מדין מסע הגבה. אז הקצות וכמעט כל האחרונים טוענים שכנראה שלרש"י אין קניין יד. אין דבר כזה שאני תופס משהו בידי ואני קונה. איך אני קונה בידי כשאני משתמש בידי לבצע מסע הגבה? ומעשה הגברה מתבצעת לא רק על ידי. הגברה בחולן אומרת שמי שמכה את השולחן בציפורים עפים, אז היא גם ביצעת לי הגברה. הגברה זה לא רק אם אני לוקח בתוך ידי, אם אני מפעיל איזה כוח או רעש או משהו ואני גורם למשהו לעלות, אז זה גם כן הגברה. ואז הקצות מוכיח שלפי רש"י אין דבר שנקרא קניין יד. בדרך כלל, אדם שתופס בידו הוא גם יעשה הגברה. תסתכל בקצות, כמובן לא הגעת למקורות, אבל בואו, הדברים מאוד מאוד קלים. הקצות בעמוד ראשון, ונראה, דהת הכתב, ידו קונה לו שלא מדעתו, מכל שכן חצרו, מתייחס לשכן ערך, שורה חמישית, תליה במחלוקת, רש"י ותוספות. דרש"י כתב במרגמות הכתובות, ההגבהה, אפילו בידו, אפילו אם אתה תופס אותו, לא משנה, לא ביצעת מעשה קניין בתפיסה, בעניין שלושה טווחים, ההגבהה. ובתוספות שם הקשו על רש"י וכתבו לכל בידו אין צריך הגבה שלוש כי אתה קונה דרך היד. אם כן, טוענים התוספות כיוון לכל שבידו לא גורם לחצר, אם כן הוא עוד עניין שיקנה שלו מידתו. לפי רש"י אין קניין יד, כמובן בדרך כלל יש קניין מעשה הגבה, בסדר, אבל אין דבר שנקרא קניין יד, צריך לעשות פעולה. חצר ברור לא מטעם הגבה, כן? כי בחצר לא עושה, חצר לא עושה שום הגבה. אז אני לא יכול להשוות חצר להגבה. אין דבר שנקרא קניין בדבר שמור תפוס מוגן בידי. ויש חצר שיש כן קונה, כי זה כבר מפורשת. אז על כרחן יש לפי רשי חצר זה לא הרחבת היד. כי היד הוא לא נקודת התחלה, כי היד לא קונה. כמובן, היד יכול להיות חלק ממעשה הגמרא, יפה, אבל לא, אין כאן קניין פסיבי ביד. כל הקניין הזה שאנחנו מנתחים ומנסים להבין, קניין חצר, דבר שמור, מוגן, תפוס, הוא רק בחצר, ולא ביד. איזה אירוניה. אם אתה שם משהו בחצר שלי בצורה מוגנת, אני קונה, גם בלי פעולה. אבל יד, מה זה יד? שמירה? די פה, מישהו יתפוס. אני לא חייב להגיד את זה, אבל ברשי, אני לא חייב למה. אני יכול להגיד שכמו שרשות היא תפוס, גם יד תפוס. אבל ברגע שרשי מנטרל יד כקניין, ובכל זאת יש חצר מטעם יד, אז על הגרחינו חצר זה לא הרחבה של יד, וזה כמובן המסמר האחרון בארון של רשי. רשי מביא את הפסוק ויקח את כל הצור מידו. אני לא בונה על יד, הכוונה יד בתורה זה לא יד פיזי. רשי מסרב לראות דלת אמות כחצרו, כי חצר זה לא דלת, זה לא מה שתפוס בידי. דלת אמות יכול להיות הרחבת היד, אבל דלת אמות יכול להיות משותי. רשי מסרב לפסול חצר מהלכת בגלל שהוא לא דומה ליד. כי לפי רשי, יד לא אומר שום דבר, כי יד זה לא הדגם של הקניין. רשי בבקמה פוסל חצר מהלכת מסיבות אחרות. וכאן רשי, זה אולי רשי הכי מוכרח, רשי יתפה את זה פעמיים בכתובות, שאין קניין יד, אם אין קניין יד, מה זה חוזר מטעם יד? על כרחינו זה רק משהו אחר משליחות, אבל לא יד, כי יד עצמו הוא לא קונה. אוקיי? זה נעצור כאן. עכשיו אנחנו גולשים לסוגיה הבאה בדף י' א' אמן א', עד י' ב' אמן א'. והדיון בגמרא זה דיון על חצר משתמרת. אוקיי? אז עכשיו אנחנו עוברים ממושגים מופשטיים למושגים ספציפיים. מה הדין בחצר מהלכת? למה פסול? איך פסול? איזה מקרים פסולים? השיר שנתתי לכם, בואו נגיד ככה, השיר שנתתי לכם היום ביום שני, זה שיר מאוד מאוד קשה לכם. כי אתה לא מתייחס לסוגיה עם החלקות ראשונים, אני אספתי לכם מכל השס. מבן תוספות, אבי רב הרשי. זה לא שאתה עומד גמרא ואתה קורא ראשונים והכל כאילו נמצא בפניך. אתה צריך להכיר את הסוגיה. נתתי לכם איזה רקע בסוגיה. הלימוד של מחר זה לימוד קלאסי, אתה עולמי סוגיה, מחלוקת ראשונים, כמובן אני אוסיף ראשונים ממקומות אחרים. אבל אתה שואל, למה חצר אינה משתברת פסול, מה זה אומר לי על חצר? ובסופו של דבר נגיע ביום שני לדברי רבשי. חצר מטעם יד ולגור משליחוס, ורבשי לפי מחלוקת משולשת בין הראשונים, מה כוונת רבשי? חצר בגט, חצר במתנה, חצר במציאה. אז רבשי היא את האמירה הסופית. אבל כדי להבין את רבשי, התלבטתי מאוד עם ללמוד את רבשי לפני חצר משתמרת. אבל זה יהיה מאוד מאוד, בוא נגיד, לא אלגנטי, כי מחצית מרבשי זה מסביב לנושא של חצר משתמרת. אז לפני שנבין מה זה חצר משתמרת, מאוד קשה לקרוא את רבשי. אוקיי? רוב הדיון שלנו, לא יהיה חצר מטעם יד. כמעט מצינו את כל הנושא של חצר מטעם יד. נדבר על חצר מטעם שליחות, איך נגדיר אותו. וכמובן, כפי שאמרתי לכם, המטרה העליונה פה, האם נוכל להגדיר מה המעשה קניין של חצר. זה לא נמצא בגמרא. מה זה בדיוק הקניין? התפיסה, השמירה, הכנסה, נתינה, מה? אני יודע מה זה משיכה, אני יודע מה זה הקפאה, אני יודע מה זה מסירה. כנראה שמעתי שהיו כמה שיעורי כללי עושים. אבל מה זה חצר? אם כאן נעשה, מה מעשה קניין? זה נמצא מתחת לשטח. כלומר, לא דנה בכך בצורה ישירה. אולי כן, ננסה להוציא מתוך הראשונים. אבל הדיון הפרונטלי הוא איך החצר מייצג אותי, יד ושליחות. האם השאלה הזאת נושקת שאלה יותר עמוקה, מה אופי הקניין? זה כל הזמן להיות עם עיניים פתוחות. אוקיי, נעצור כאן. Well.